הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הסודות מאחורי חלונות הראווה. קניונים, שיווק, מסחר. בהגשת בני חליף.
שלום לכל המאזינים והמאזינות וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון ב-103 FM שהולך להכניס אתכם למאחורי הקלעים של תעשיית הקניונים והקימונאות בישראל. שמי בני חליף, אני נושם וחי את העולם הזה כבר 26 שנים, ממנהל חנות למנהל קניון, וכיום אני בעליה של חברת פלייסמייקר המתמחה בניהול ופיתוח מרכזים מסחריים. בכל פרק אני אפגש עם מושכי החוטים של התעשייה המטורפת הזאת, כדי ללמוד איך לעזאזל קורה, שבמדינה כל כך קטנה כמו שלנו, יש למעלה מ-300 קניונים ומרכזים מסחריים, ולמעלה מ-10 מיליון מטרים מרובעים של שטחי מסחר, ואיך כל זה עובד. איך גורמים לכם, הצרכנים, להגיע בהמוניכם? מה הסודות שמתחבים מאחורי חלונות הראווה, ובקיצור, מה לעזאזל קורה פה? אז, הסודות שמאחורי חלונות הראווה. בואו נתחיל. היום אני מתרגש ושמח לארח פה את מיכה יוגב, חבר, לא להאמין, כבר מעל 20 שנה, קולגה בתחום, מקצוען על, שתמיד הכי קשוח להתחר במסעים ומתנים, אבל גם תענוג באמת מבחינה מקצועית להתממשק בנקודות השונות שאנחנו מתממשקים, שתכף תסביר. אתה בכלל רואה חשבון, איש משעמם ממש.
את הכל אתה חושף פה על ההתחלה.
כן.
אין, לא נשאר שום דבר
מתחת לנו. קיבוצניק, שאלוהים יודע איך בחר להגיע לפוזיציה המאוד מאוד מעניינת והצבעונית הזאת. אז מיכה יוגב, חברי היקר והאהוב, בוא תציג את עצמך.
טוב, אז כמו שאמרת, אני מיכה יוגב. עשיתי מספר דברים בחיים שלי, אבל עיקר מה שאני רוצה להגיד זה שפשוט עשיתי שינויים. אוקיי, אני בכלל התחלתי, כמו שאמרת, בתור קיבוצניק, איזה 25 שנה, ואז כן. הבנתי שזה מקום נהדר לילדים ולזקנים.
איזה קיבוץ?
זה קיבוץ גבעת עוז.
זה סביוני ג'נין,
בדיוק.
כמו שאנחנו קוראים לזה בחבר'ה.
בדיוק, כן. אף אחד לא מכיר את זה, וזה מקום נהדר להיות בו, כשאתה ילד ואתה זקן, הבנתי מהר מאוד שצריך לעשות בחמישים שנה ביניהם, איזשהו משהו, איזשהו משהו אחר. הלכתי את כל הדרך לצד השני, ולמדתי ראיית חשבון. מקצוע משעמם בעיניים שלי, אבל הבנתי את זה, אבל הבנתי את זה מאוחר. בעצם הייתי כמה שנים במשרד, ואז אמרתי, אני חייב לעשות דברים שלא ישעממו אותי, אני חייב להגיע למגזר העסקי, ובחרתי להגיע לרשתות הקמעונאיות. בני, למה? תשאל.
למה?
בגלל שברשתות הקמעונאיות הסמנכ"ל כספים לא מתעסק כמעט בכספים, אלא בכל יתר הדברים.
זאת אומרת, הגעת כבעל תפקיד, שכיר בחברות הגדולות, אגב שם הכרנו.
נכון.
תמיד היית הבד גאי, הבד קאפ.
הייתי זה שדואג לצד הזה, ובאמת 15 שנה הייתי ברשתות הקמעונאיות, הייתי סמנכ"ל הכספים של המשביר לצרכן, של קבוצת זרה, ושל סטימצקי, ובעצם במקום הזה שהייתי, עשיתי כי את כל מכלול התפקידים, נכון. ביניהם התעסקתי בנושא הזה שתכף ניגע בו, קוראים לו נדלן, או נדלן מסחרי, או בצד של ניהול הנדלן, של הקימונאים ושל הרשתות.
מה זה אומר נדלן בצד הקימונאי?
זה בעצם, איך אנחנו, בתור מנהלים של רשתות, מנהלים את החנויות שלנו. ועל זה נאמר הבדיחה הידועה, שאתה בטח מכיר,
כן.
מהם שלושת הגורמים, הכי חשובים בהצלחה של עסק, והם
לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. יפה מאוד.
ואת זה אני הבנתי, איפשהו במקום הזה אני הבנתי, וכשבאתי לעשות את השינוי, הגעתי למסקנה שאת הדבר הזה, כמו שאתה בטח יודע, הרבה מאוד אנשים לא מנהלים כמו שצריך, ולא מבינים בזה
רגע,
מספיק.
אני יוצא אותך פה רגע, מנהל שכיר, מרוויח סכומים מאוד יפים, מקצוען בתחום שלך, אני הכרתי אותך אז, שהבין שיש איזה צורך שאין עליו מענה. איך זה היית אז שאין נדלניסט בקימונאות ושיש צורך כזה? זה צריך, מצד אחד צריך אומץ, מצד שני, גם קצת חינוך שוק, בוא, זה, אני, איזה שנים אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 2010, לפני משהו כמו 15 שנה.
15 שנה?
הנושא הזה לא היה מפותח, והרשתות ניהלו את זה כלאחר יד, וככה זה נראה. אני, כשעבדתי ברשתות שעבדתי בהן, הבנתי שזה נושא קריטי, זה נושא קריטי ויש בו חשיבות מרובה, וזה אחד הנושאים שאין עליו שום השכלה פורמלית, אבל אתה חייב להכיר את כל האנשים בתחום, חייב להבין גם הבנה מסחרית, גם הבנה עסקית וגם הבנה פיננסית, כדי לדעת לאן ללכת. ואני אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות.
זה מה שאני רוצה לעשות, זה לא משנה
אם יש... זה מה שמעניין אותי.
אני עוצר פה רגע, כי גם אני, כמוך, אנחנו באמת הרבה מאוד שנים בענף הזה, וכשאני בא לדבר על לוקיישן עם רשת מסוימת, בדרך כלל מביאים לי או את מנהל הרשת, בהתחלה שולחים למנהל האזור, מנהל הרשת, אבל בסוף, 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 מי מחליט? הבעלים של העסק. בסוף זה מגיע לשולחנו, ואז אנחנו מנהלים איזה פינג פונג כזה וכו'. ברשתות שבחרו להשתמש בשירותיך, אתה הנדלניסט של הקימונאי, אבל אני חייב להגיד, שלפני 15 שנה, מי חשב בכלל שצריך נדלניסט של קימונאות? עכשיו, תכף ניגע בזה ונבין כמה זה קריטי, כן, אבל התחלת, יצאת ככה למדבר, זה מה שאתה אומר.
תראה, אני בחיים החלטתי שאם אני מאמין במשהו, אני נותן לזה זמן ואני מנסה לעשות את זה. לפעמים ההתחלה לא פשוטה, לפעמים יש מכשולים, אבל אם אתה מספיק זמן מתמיד, ואתה גם באת למקום שיש בו ביקוש, אתה תצליח.
אנחנו נדבר על העניין הזה ששינויים בחיים עוד בהמשך, אני חייב להגיד שכמי שמכיר אותך, אתה גם מצד אחד איש שחלטן ורציונלי וכו', אבל הלב שלך תמיד לוקח אותך למקומות האלה, אתה איש של לב, ומעבר לעניינים האלה, אני חושב שכשדיברנו או שהכרנו, אתה היית קצת אחרי החלטה, וזה באמת היה אירוע שמה שלקח אותך שם חזק מאוד זה הלב. אז בוא תסביר בעצם בשתי מילים מה אתה עושה.
אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה מאחד הלקוחות הראשונים שלי, כדי שתבין מה אני עושה.
כן.
אני מטפל עד היום ברשת שנקראת אופטיקה אלפרין. אני חושב שאת הרשת כולם מכירים, זאת רשת מאוד מאוד ותיקה, פרוסה מעל 100 חנויות כבר מעל 30 שנה, והרשת פעלה. בשנת 2013, פנה אליי הבעלים של הרשת, ואמר לי, אני חושב שהגיע הזמן שאני אחשוב על שינוי ארוך טווח,
רגע.
בדבר הזה שקוראים לו נדלן מסחרי.
100, כמה היא הייתה?
120 הרי... חנויות.
אז.
בשנת 2013.
איזה שינוי...
ו-120 או 125 חנויות גם היום. אבל הרשת נמצאת במקום אחר לגמרי, מבחינה נדלנית. ואני אקח את הדוגמה של הזאת.
רגע, זה, אבל, רק להגיד, למי שקצת, באיזה שנה הצטרפת לאלפרין?
אני מדבר על 2013.
ב-2013, הבין הבעלים של הרשת, כן?
ב-2013, הבין הבעלים של הרשת.
שהוא פרוס כבר, ב-120 נקודות.
הכל עובד נהדר, אבל 5 שנים מהקדימה, תהיה לו בעיה. הוא הבין את זה, והוא הבין עוד דבר. הוא הבין שהוא צריך מישהו מקצועי שיעשה את זה עבורו.
מה השינוי שהוא רוצה לעשות?
הוא הבין שהרשת פרוסה כמעט 100% ברחובות. זה היה המודל.
אבל זה גם היה המיצוב של הרשת.
זה היה המיצוב של הרשת.
שהמיצוב שלה היה זול. אנחנו זוכרים תמיד את הפרסומת עם דידי הרר לדעתי. שוברים את המחירים.
נכון.
ואחר כך היו עוד, בהמשך זה היה משקפיים, זה מוצר צריכה.
בסיסי. נכון. וזה היה מאוד מאוד חשוב. וזה המשיך, והדבר הזה נשאר עד היום, אבל הוא הבין שהשוק משתנה, יש הרבה מתחרים, והמתחרים הולכים למקומות שהוא לא נמצא בהם.
אז אין לו בעיה אם הוא מחליט לעבור לקניונים, כאילו מוצר צריכה בסיסי, כי בתפיסה של פעם, מי שהיה בקניונים...
אז התפיסה הזאת השתנתה.
אבל הוא ידע את זה כבר אז.
והוא הבין את זה כבר לפני 12-13 שנה, שאם הוא לא יהיה בקניונים ובמתחמים המסחרים האחרים ובשכונות, הוא יאבד את השוק.
מדהים.
והוא הבין שצריך לעשות תהליך, והתהליך הזה, מה שחשוב בו, שהוא לוקח זמן. יש פער בין זה שאתה מבין,
נכון.
לבין זה שאתה בונה תוכנית אסטרטגית,
נכון.
לבין זה שאתה הולך לבצע. שנינו יודעים שעסקת נדלן כזאת, הזמן המינימלי שלה הוא בין 3-5 שנים, והיכולת שלך לצאת ממנה, או להיכנס או לשנות את זה, היא יכולת מאוד מוגבלת.
בכלל, כנדלניסט של קימונאות בצד שלך, אני, קודם כל אני עד לתהליך הזה, אני הייתי שם רק
אני
בינינו.
חושב שאני מזכיר לך שישבנו במשרד שלו לפני לדעתי משהו כמו 8 שנים,
okay.
ולא היה לך שום קשר, שום דבר נכון. עם אופטיקה אלפרין, ויצאת באותו יום, יצאנו עם 4 עסקאות.
4 עסקאות, 4 לוקיישנים.
לוקיישנים נכון. שעדיין היום, 8-9 שנים אחר כך, עדיין עובדים.
ועובדים טוב. מאוד יפה, ואני חייב להגיד, אני אומר את זה פה, מה שנקרא, בגילוי לב, שגם אז, בוא נגיד שאם אתה לא היית, הממשק הזה בין היזם הזה, בין הבעלים של הרשת, לבין הנטלניסט, שאני אז, כאילו הסתכלתי בעין חצי עקומה על המיצוב של הרשת, ואמרתי, מתאים, לא מתאים לקניון, אבל באמת הבנתי מהר מאוד, זאת אומרת, הצלחת לגרום לי, גם אתה וגם היזם, בעקבות החיבור הזה, לאן לוקחים את הרשת. ובאמת אפשר להגיד, שהיום אנחנו עם אותם,
120-125 חנויות, אבל נכון לאז היו מעל 80% ברחובות, ונכון להיום הרשת פרוסה בגדול שליש בקניונים, שליש במתחמים מסחרים, ועדיין שליש ברחובות. זאת אומרת, השינוי הוא שינוי מאוד דרמטי.
זה דרמה.
השינוי שאף אחד, אם הייתי שואל אותך, לא היית שם לב אליו, וזה היופי של העניין. אם אתה עושה שינויים כאלה בצורה מהירה מדי, חדה מדי, ואולי נדבר על זה גם בעתיד, על הקצב שבו דברים צריכים לעשים, אתה עלול לאבד. כל הרעיון הוא, ודיברנו על הלוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, לעשות את התהליכים האלה בצורה מובנית, ובזה אני מתמחה. וזה מה שאני עושה עבור הרשת הזאת, ועוד כמה רשתות קטנות ולא מוכרות.
תכף נדבר, אבל גם על הרשתות האחרות, אבל אתה קצת...
אבל סליחה שאני מפריע לך, זה נורא חשוב מי יושב גם בצד השני. אוקיי, כי זה...
תכף נדבר על מי שיושב בצד השני, ואתה תחזיר לי בלהרים לי, אחרי שאלה, אבל אני רוצה רגע להגיד... שזה באמת הרבה מאוד מרכיבים, הרי כימונאות היא מערכת טעמים שלמה, והנדלן בתוך הכימונאות אנשים טועים לחשוב שאתה בא רק ובוחר את הלוקיישן ויושב קצת ומנהל מסע ומתן של מחיר. זה הרבה יותר מזה.
זה אתה... סוף התהליך, התהליך מתחיל הרבה הרבה יותר קודם בתכנון.
נכון.
ואתה יכול להגיד מה גודל החנות. באיזה אזור גיאוגרפי, mm-hmm. מי הלקוחות שלך,
איפה בתוך הקניון, או בתוך המרכז המסחרי.
איפה תפגוש אותך בתוך הקניון.
ליד הדרגנוע, בקומה העליונה.
ובאיזה קניון, כי נכון להיום, בכל פינת רחוב, יש 3-4 מתחמים מסחרים בכל רחוב.
כל חידוש האופציה, אני גם פוגש אותך לפעמים לצערי.
החיים דינמיים.
נכון.
מה שהיה טוב לפני 10 שנים, לא בהכרח טוב היום. מה שיכלנו לעשות אתמול, וזה בדיוק העניין. הנושא הזה הוא תהליך דינמי ארוך ומתמשך של ניהול של הפן הנדלני בצד של הרשת.
בא אליך היזם ואומר לך, תשמע, אני רוצה לעשות את השינוי הזה וכו'. ואתה מוביל את כל אסטרטגיית בחירת המיקומים. בוא נדבר רגע על איך אתה בוחר, באיזה מתחם, קניון, מרכז מסחרי, שכונתי, פאור סנטר, להיות, ומה זה לא בשום פנים ואופן.
אז אני אתן שוב שלושה גורמים ראשיים, אוקיי? ניהול, ניהול, ניהול.
כן.
אני אבחר לעשות עסק במקום, שאני יודע שעם מי שאני יושב עכשיו,
נכון.
ישבתי איתו לפני 10 שנים, ואני מקווה שאני אשב איתו גם בעוד 5 שנים.
למה זה כל כך חשוב?
כי אני אתן לך דוגמאות מהמקומות ההפוכים. אוקיי? יש לנו לא מעט רשתות של קניונים, ורשתות של מתחמים מסחרים, שעושים את הדברים בצורה טובה. הם לא המקומות הכי זולים, הם לא המקומות הכי פשוטים, אבל אני עושה איתם עסקים, ואני יודע שכשתהיה לי בעיה, הם יהיו שם, הם יהיו שם. וכשאני מוצא את המקום ההפוך, שבו אני מוצא מישהו, יזם, לא משנה את שמו, שזכה באיזה מכרז, ובסך הכל הוא רוצה להזכיר את הנכס שלו, ולמקסם אותו, ולהעיף אותו לחברת ביטוח, או למישהו אחר, במילה אקזיט, אני מאוד אשתדל לו להיות שם.
אז אתה נגעת בנקודה מאוד מאוד מעניינת, כי גם אני, בצד שלי, שואלים אותי, איך אתה בוחר מותג? כי מבחינתי, באמת, הדבר הראשון, ש... אני נוגע בו אחרי בחירת דיוק הסיפור של המתחם המסחרי לקהל היעד, זה התמהיל. והתמהיל הוא המלך.
לפני התמהיל, אתה תלך למישהו ותעבוד עם מישהו שמראש אומר לך, שמראש אומר לך, בני, אני רוצה שתביא לי מקסימום של NOI, ובעוד שנה אני רוצה למכור את הנכס הזה.
שום פנים ואופן לא, ויש לנו הרבה מאוד שיחות על זה.
נכון, כנראה בגלל זה אנחנו נפגשים, ובמקומות אחרים אנחנו פחות...
אני הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, איך אתה בוחר איזה מרכז מסחרי ללוות? אז קודם כל האתגר מניע אותי, אם יש שם איזשהו מרכז מסחרי שדורש פיצוח מסחרי מאוד מאוד ייחודי, או שיש משהו שהוא במשבר וזה מאוד מאוד מדגדג לי, אני רואה את המרכז וכו', ואז שואלים אותי, תגיד, אז איך אתה בוחר את המרכז? זה עניין של גודל, של מיקום, אטרקטיביות וכו', ואני אומר, אני לא בוחר מרכז, אני בוחר יזם, כי זאת דרך שצריך ללכת. אם מגיע אל היזם ואומר, תשמע, בוא תעיף לי את המרכז הזה, תביא אותי לאקזיט, נדלן מסחרי מניב הוא לא לאקזיט, ואני לא שם. זאת אומרת, יש כאלה שבונים ומשחררים לאקזיט, אבל אני לא שם. זה אגב, בדיוק כשאתה יושב בצד שלך ומנהל איתי מסע ומתן, כגוף שינהל בעבור היזם בעתיד, אתה תרצה לדעת שיש גורם מקצועי שעומד מולך, שלא ידרוס אותך בתמהיל בהמשך, ושיש שם אם יש פתאום מלחמה, מגפה וכו', ושיש לו כתובת או דלת לבוא ולדפוק עליה. ואני
מעצים... זה יותר מזה, אני אשלם פרמיה למקום,
נכון.
אני אריב איתך על המחיר, נכון. ואני בטוח גם שאתה הפוך, אתה משמע. תיקח עסק שתחשוב שהוא בריא, מאשר עסק שייתן לך את העוד שקל.
אז זו נקודה מאוד מעניינת.
וההשקעה הזאת והניצחון הזה לטווח ארוך, הוא הדבר הכי חשוב, אני חושב שהוא מחבר בין שנינו, בין האנשים שמנהלים את הרשתות, לאנשים נכון. שמנהלים את המתחמים המסחרים. זאת, אני לא אגיד חתונה, אבל זאת זוגיות, ולפעמים יש שם גם משולש, תכף אולי זה, נדבר עליו.
תכף
אבל,
נדבר על המשולש הזה.
אבל כן. זאת זוגיות ארוכה, וכמו בכל זוגיות, mm-hmm. צריך להתמודד עם קשיים, צריך להתמודד, בוא, מדינה משוגעת.
אנחנו פה יושבים עכשיו במשרד המוזג והמואר של 103 FM, באור פלורסנטים.
פחות בחודש אחרי מלחמה.
ומנהלים פה דיון על שוק אוטופי, ושנינו יודעים כמה המציאות היא הרבה יותר מורכבת. אבל זה בדיוק העניין, שגם אתה עקשן גדול מאוד, גם אני, יש לי, זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את המלחמות, אבל אנחנו יודעים מה נכון, מה מקצועי, מה ישרוד, הרבה מאוד תחרות בדרך, וקשיים בדרך וכו', ויפרה מסחרית, ו-ROI יחזיר, זאת אומרת, שההשקעה תחזור מהר מאוד וכו'. אנחנו שואפים תמיד, וגם מצליחים, אני חושב לרוב, לנהל את הכל בצורה מאוד מאוד מקצועית. וזאת מלחמה בלתי נגמרת, זה סיזיפי.
בני, אתה מכיר את הביטוי הידוע.
כן.
בעניין הזה.
איזה?
או שנהיה תלויים
אחד בשני,
או שנהיה תלויים אחד ליד השני.
זה אנחנו מכירים טוב מאוד, וזה מביא אותי לסיפור הרשת הנוספת שאתה, יש עוד כמה רשתות, אבל אני רוצה להתמקד רגע ברשת, ברשת רולדין. אני...
מאיפה הבאת פתאום את
רולדין? תשמענו, באמת.
יצא לנו טוב עכשיו במקרה.
יצא, מה זה טוב? כאילו קבענו את התאריך, ופתאום ביום שישי אני מחזיק את ספר מדד המותגים של גלובס, 100 המותגים המובילים, ובכלל בקטגוריות בתי הקפה והמסעדות, הכותרת היא ממה אותי. רולדין בראש. זה פעם ראשונה שרולדין כבית קפה מסעדה. עקפה את יתר הקטגוריות, וזה אגב לא מובן מאליו, כי רולדין בכלל קמה כפטיסרי, קונדיטוריה, רשת קונדיטוריות, והיא בכלל בקטגוריות בתי הקפה, זה מרשים ממש, ואנחנו מכירים קצת, אז בוא תספר קצת על רולדין, כי זה מאוד מאוד מעניין.
תראה, אני מלווה את רשת רולדין משהו כמו 14 שנה, אני חושב שהגעתי, היו 40 סניפים, כיום יש 108 סניפים פתוחים, יש עוד משהו כמו כמעט 20 סניפים בתהליך של חתימה או פתיחה, והרשת הזאת באמת צמחה והשתנתה לאורך התקופה, שאני ליוויתי אותה בעצם חצי מהחיים שלה. הרשת הוקמה לפני משהו כמו מעל 35 שנה, שלושה אחים עיראקים, שאימא שלהם לימדה אותם לעשות רוגלח, ו-Interest is history, כמו שנאמר.
ממש סיפור...
ואני חושב שכמו שדיברנו עד עכשיו, מה שאתה רואה פה, זה ניהול, ניהול, ניהול. הרשת הבינה, שבשביל להתפתח, היא צריכה לעשות הרבה מאוד צעדים, בתכנון לטווח ארוך, גם לבנות את המפעל שלהם, גם לבנות את כל המעטפת,
מאוד לא מובן מאליו,
לעשות 108 סניפים ב-35 שנה.
וואו.
אתה יודע שיש רשתות אחרות שאולי נזרוק אותם, שעשו את זה ב2-3, אבל כמובן שזאת לא הדרך הנכונה.
לא, אבל זה מדהים גם להגיד שזה 108 סניפים, שמתוכם הרבה מאוד התחלפו, גדלו, השתנו לוקיישנים ועניינים, אבל מאוד מאוד לא ישראלי, ומאוד מאוד ראייה ארוכת טווח, ולבנות בסיס חזק בשוק כל כך דינמי ומשתנה ומשוגע, כמו ישראל, בכלל להרגיל את הישראלים לפטיסרי קונדיטוריה ברמה גבוהה, שאחר כך גם קפה איכותי ומוכנים לשלם עליו, זה דבר מדהים.
תראה, הרשת עשתה כמה וכמה מהפכים, אני מלווה את המהפך הנדלני, ומאוד קל לי למדוד אותו ולראות אותו. בצד שלי, אני התחלתי לפני 14 שנה, וחיפשתי חנויות של 80 מטר, היום, אם אני מביא לקובי חנות פחות מ-150 מטר, אני זורקים אותי, זורק אותי מכל המדרגות.
אני עד
וזה מתחבר למה שאתה אומר. הולדין, כשאני הגעתי את הרשת של קונדיטוריות, רביעי, חמישי, שישי, מחו, ראשון עד שלישי, בגדול...
וחנוכה.
בגדול גירדו, וחנוכה. מה שקרה, שהרשת הבינה, או הבעלים הבינו את השינויים שחלים בשוק, ועשו את התהליכים האלה בזמן, בצורה מדודה ושקולה. הם בין הראשונים שירדו, אני אזכיר לך, אולי אתה זוכר, אולי לא, mm-hmm. לפני 10 שנים, רולדין שליש מהרשת היה בהסעדה עם, עם, עם מלצרים.
וואו, זה היה ניסיון קשוח, אני זוכר שהתחיל האירוע עם הגשת ארוחות בוקר, חביתות וכו'.
הרשת הבינה שזה לא הפורטה שלה, mm-hmm. וזזה משם. זה היה קשה, זה איבד פדיון, היו לי ויכוחים מרים עם מנהלים נכון. של מתחמים מסחרים, אבל הרשת הייתה מספיק מקצועית כדי לתת חלופה.
לחזור לקור ביזנס שלה.
לחזור, לתת חלופה, ונכון להיום, כמו שאמרת, כשאתה בא היום לרשת של 150 מטר,
מדהים.
הרשת הזאת היא בית קפה לכל דבר.
אתם מזיזים קירות בתוך קניונים, אני עד לזה, ואני שותף למאמצים האלה. אני אגב מאוד מאוד מעריך את זה, הגישה הזאת, ואני מהצד שלי כנדלניסט, יודע מה יצא לי מזה בסופו של דבר, אם אנחנו נעשה את המאמץ המשותף לייצר נקודה חווייתית, אני חייב להגיד, מהזווית שלי למשל, כן, לדוגמה, סניף בפרימיום סנטר בחולון, שזה בדרך שלי החוצה לכביש...
עוד סניף שהקירות זזו בו פעמיים.
זה פשוט לא להאמין איך פתאום סניף של הולדין קונדיטוריה הפך להיות בית קפה שאתה רוצה לעצור בו, לפתוח את הלפטופ ולעבוד, או לקבוע פגישה עסקית בבוקר, לחסוך את הפקקים ו... וזה תענוג חוויה אחרת, אני כבר לא מדבר על הרמה של הקפה והתצוגה המדהימה של המוצרים, הרבה grab and go, וגם קריחים וסלטים, אתם אלטרנטיבה ראויה ביותר, אני אומר, לבית קפה מסעדה, זה באמת לא מובן מאליו, ולך החלק של הנדלניסט בתוך הסיפור, הוא חלק מאוד מאוד מורכב, אז יש לנו הרבה ממשקים, ולפעמים בא לי לשבור לך את הראש.
אז אני אחדד את החלק הנדלני, כי הוא קשור לעוד משהו, שבחתונה הזאת זה לא זוגיות, אלא זה משולש.
או, בוא נדבר על המשולש.
אז בוא נדבר על המשולש. רשתות מזון עובדות בעזרת זכיינים.
כן, אירוע קשוח.
אירוע מאתגר, אבל אנחנו חייבים להבין...
למה צריך זכיינים?
למה צריך זכיינים? פתיחה של רשת או פתיחה של חנות של רולדין היום עולה מעל 2 מיליון שקל. הרשת לא יכולה בעצמה לפתוח את כל הסניפים.
זו הסיבה היחידה?
זו הסיבה הראשונה שבה בעצם המציאו את המוצר הזה, את הדבר הזה שנקרא זכיינים, וזאת על מנת לאפשר חלוקה של ההשקעה בין כמה שיותר, בין עוד כמה אנשים.
כן.
והנושא השני שאני חושב שיותר מאשר בחנות בגדים, השירות האישי ללקוח הוא אחד המרכיבים הכי חשובים בהצלחה של העסק.
חד משמעית.
וכשיעמוד מולך בפרימיום או בכל מקום אחר, זכיין שמכיר אותך ורואה אותך בבוקר ויודע מה אתה רוצה, כנראה הסיכויים שלו להצליח נכון. יותר טובים מאשר אם הרשת תפעיל. זה לא נכון תמיד, אבל במודל של רולדין, זה הפך להיות סיפור הצלחה.
אני חייב להגיד שבשביל שזה יהפוך להיות סיפור הצלחה, לפחות מהזווית שלי, זו עבודה סיזיפית ובלתי רגילה. בחירת הזכיין, הכשרה שלו, העמידה שלו, היכולת שלו לעמוד בלחצים מאוד גדולים. אני אגב רואה את הזכיין או הזכיינים שלכם על רצפת העסק, מנקים, יוצאים, מסדרים, אומרים שלום ללקוחות, מכירים באופן אישי ומגישים את הקפה שכל אחד אוהב וכו'. אבל אנחנו גם מכירים רשתות שמזכיינות שזה לא כזה סיפור מוצלח.
אז כאן אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה של הזכיינים. בסוף, אם אני ואתה צריכים, אני הרשת ואתה היזם, צריכים להרוויח שנינו, ונכנס עוד זכיין, צריך להבין שבגדול, זאת אותה סמיכה, אבל היא צריכה להתחלק בין 3 אנשים, או בין 3 גופים.
כן.
והחוכמה והיופי זה לנהל את הרשת, ולדאוג לזכיין כאילו הוא אתה. ואני לא אשכח את הדבר הראשון שאמרו לי ברולדין, אל תביא לנו עסקה שאתה לא מאמין שאנחנו נחתום עליה. לא זכיין. אל תביא לי עסקאות
מדהים.
שהרשת לא תהיה מוכנה לחתום
אני
עליה.
מכיר...
והדבר הראשון שעשיתי, אמרתי על כל החוזים שהרשת חותמת, הרשת חותמת, להבדיל ממקומות אחרים שבהם שולחים את הזכיין לחתום על הרשת.
אצלי זה מדליק נורות אדומות כשרשת באה ומבקשת שאני אחתים את הזכיין, כי זה בעצם אומר בצורה מאוד פשוטה, כשיהיה משבר אנחנו לא שם, זה אחד. שתיים, זה גם אומר לגבי הרשת שהיא לא מנהלת את המותג שלה בקנאות. רולדין מנהלת את המותג שלה בקנאות. ואני גם חייב להגיד סיפורים מדהימים שאני יודע על רולדין, למשל, שבשעת משבר, הרשת החליפה, כיסתה חובות, החליפה, דאגה לזכיין, מתוך הראייה ארוכת הטווח, למה זה משתלם לה. ובזכות זה רולדין היום באמת עקפה והגיע למקום שהגיע מבחינת מותג שהיא היום. מה הטיפ שאתה היית נותן נניח לזכיין שצעיר נניח אחד שאומר, יש לי כסף פנוי, אני עבדתי בעגלות בארצות הברית ואני רוצה עכשיו לקחת את כל הכסף ולהיות זכיין של רשת?
אז קודם כל, אל תלך למצגת הכי יפה שמישהו שלח לך בטיק טוק או במקום אחר, ויפתה אותך עם מספרים מאוד יפים. תחפש משהו שהוא יציב, ותיק, ושיש לו היסטוריה ותוצאות. והדבר הכי חשוב, כשבאים אליי זכיינים וקצת מתייעצים, אני אומר להם, אל תדברו איתי, אל תדברו עם הרשת, לכו דברו עם זכיינים קיימים. ואל תדברו עם הזכיינים שאני שולח אותם, תלכו ותבחרו אתם מי לדבר. ואל תלכו רק לשלושה המצליחים, תלכו ותבינו איך הרשת מתייחסת לזכיינים בשעת משבר. כי זה המודל שמצליח ויגרום לכם להצליח ולא לשים את הכסף.
אני, כמו שאתה מייצג רשת מקצועית וכו', יש מצבים שאני פשוט, כשאני בספק לגבי הרשת, אם היא רשת לא מספיק ותיקה וכולי, אתה מכיר אותי קצת, ומה אני מבקש?
לראיין
את הזכיין.
למה ברולדין אתה לא צריך לראיין? כי כל פעם אתה מגיע עם אותו זכיין.
אז יש באמת, זה אגב תופעה מדהימה אצלכם, שזכיין מחזיק 5-6 סניפים ויותר.
וגם יותר, כן.
וזה רק מראה כמה באמת מערכות היחסים, כמה סומכים אחד על השני, ואיזה מדהים זה להתפתח ברשת כזאת. אבל רגע, נדבר רגע על העניין הזה של באמת בסופו של דבר, כמו שאמרנו, אני, כשאני עושה עסק מהצד הזה, אני קונה ניהול, ואני חושב שגם הרשת, כמו שאמרנו קודם, אותך מעניין, כשאתה יושב בצד הזה, אתה רוצה להיות רגוע ובטוח שהגוף שאתה עומד מולו הוא גוף ניהול מקצועי,
בני, זה נורא פשוט, יש לי רשימה, שתיים, אם אלה אני עושה עסק, ואם אלה אני לא עושה.
גם אם הלוקיישן הוא טוב.
הלוקיישן יהיה מעולה, יש רשתות, או יש מיקומים, או יש אנשים שאיתם אני לא עושה.
לא עושה עסקים.
לא עושה עסקים.
מיקום פצצה.
וזאת הזכות של הבחירה. יבוא הבעלים, או יבוא מישהו ויגיד, אני מוכן, בסדר. אבל בסופו של יום, כמעט ולא קרה
שאתה צריך לדעת שהמתחם מנוהל בצורה מקצועית, הוא נקי, מתוחזק.
אני בסוף צריך לדעת מול מי אני יושב, ואני אתן אותך בתור דוגמה, אני רואה אותך 20 שנה בכל מקום שהיית, ואני יודע שבכל מקום שהאצבע שלך שמה, גם אחרי 20 שנה, זה יהיה שם וזה יהיה במקום, ואז כמו שאמרת, אתה בוחר את המיקומים שלך, אז אני בוחר את האנשים שאני עובד איתם, זה נורא פשוט.
זה הדדי לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר, המסר שאנחנו יוצאים איתו מפה, שניהול ארוך טווח, גם בצד של הרשתות הקמעונאיות, וגם בצד של הנדלן, זה מה שמנצח, ואין לזה תחליף. בטח לא כשהשוק הולך ומתמקצע יותר ויותר. יש לנו פה פינה מיוחדת, קוראים לה פינת ההזיה. ואני רוצה לדבר איתך מהצד שלך, יש לנו סיפור מעניין על רשת, שמה שנקרא, איך אמרנו, הכתובת הייתה על הקיר.
אז עכשיו אחרי שדיברנו כל כך יפה והסברנו איך כן צריך לעשות, אז אפשר להיזכר באירוע אחד של איך לא עושים עסק.
נכון.
ואנחנו ניקח דוגמה שהייתה בכל העיתונים, אנחנו לא נגלה פה שום סוד צבאי ושום דבר, לרשת קוראים קופיקס. קופיקס פרצה, אם אתה זוכר, איפשהו בעניין המחאה החברתית והמחירים, איפשהו בשנת 2013, והביאה קונספט מנצח, קונספט מדהים, שקיבל תוך שעתיים יחסי ציבור של מאות מיליוני שקלים.
אני זוכר שתמיד כל המנהלים והמחירים בנדלן, תביא לי את קופיקס, אני צריך, קופיקס עכשיו, כל טרנד חם כזה, כן.
מה שקרה שם, המציאו שם מוצר שאומר, אנחנו נמכור כל דבר בחמישה שקלים. אוקיי? נשמע מצוין.
כן.
אבל דבר אחד היה חשוב להבין, ומי שראה את הנדלן הבין את זה מההתחלה.
כן.
זה מודל שיכול לעבוד במקומות מאוד ספציפיים, שיש בהם הרבה מאוד טראפיק, ואתה יכול לעשות הרבה מאוד עסקאות קטנות, ולהצליח להגיע לפדיון.
הרבה מאוד עסקאות קטנות.
הרבה, ועוד פעם, הרבה מאוד עסקאות. כי בן אדם בא קונה סנדוויץ' וקפה, יוצא עם 10 שקלים, וכדי להגיע ל-6,000, 7,000 שקל בחודש, שזה מינימום פדיון שיכול להחזיק עסק, אתה חייב לעשות מאות עסקאות.
6,000, 7,000
שקל,
שקל
ביום,
ביום,
ביום, אוקיי? וזה כדי שהעסק יהיה לו בכלל סיכוי לשרוד.
כמה מוצרים זה? אתה איש כספים?
תעשה חשבון, תעשה חשבון. זה
350 פריטים או פעולות קופה, או 350 פריטים בעצם ביום, שזה לא נורמל.
זה מאות פעולות, אוקיי? ואין הרבה מקומות שיכולים לייצר את הטראפיק.
וזה משך את כל השוק למטה, ואז התחילו לתקוף את ארומה, וכולם התחילו קצת להתקופף ארומה ואחרים, אמרו, תורידו במחירים, מה זה 14, 11, הנה יש פה מישהו שמוכר.
אתה צודק מאוד, אבל לא זאת הייתה הבעיה. אתה יודע מה הייתה הבעיה? הפריסה הנדלנית. הבן אדם ראה שיש לו משהו מנצח, ואז בתוך שנתיים הוא פתח מעל 100 סניפים. כשכולנו יודעים
בשנתיים.
כשכולנו יודעים שהמודל הזה מתאים אולי ל-20-30 מקומות בישראל, שבהם יש את הטראפיק הגבוה.
לא, גם איזה מערכת תומכת אדירה ובלתי רגילה אתה צריך בשביל לנהל את האירוע הזה.
ו-100 זכיינים שהשקיעו את מיטב כספם.
כמה נשארו?
במוצר, אין לי מושג כמה נשארו היום, אבל לאורך...
גם החליפו שמות ושלטים, אחד או שניים.
גם החליפו בעלות, והרשת נמכרה, והחליפה, ובקיצור, כמו שזה עלה כמטאור לשמיים, גם ההתרסקות הייתה...
מישהו אמר פה בועה.
אני אקנה את המילה הזאת, לא, אני אמרתי אותה, אבל בסופו של יום, שוב אנחנו רואים...
כשדיברת על הולדים, דיברת על 108 סניפים ב-35 שנה.
נכון. נכון.
ועכשיו...
ויש עוד כמה דוגמאות,
כאלה
שעלו מהר מדי, וככה הם צללו.
השאלה היא תמיד שאלת האינטרס, כאילו מה עומד מאחורי היוזמה וכולי, אבל זה מדליק הרבה נורות, אזהרה בכלל, כשרואים כזה דבר, צריך לגשת, זאת אומרת, להבין רגע מה האינטרס שמאחורי זה, ובאמת מה המודל, ומה הפריסה, ומה הגוף המנהל של הדבר הזה.
חד משמעית.
חד משמעית. ככה לסיום, משהו שהתחלנו איתו, אתה ואני, יש לנו הרבה מאוד שיחות ברמה האישית על שינויים בחיים. אתה יצאת לשוק, למדבר, אמרת, יש לי פה איזה, אני מזהה פה איזשהו צורך, אני זוכר שדיברנו על זה, אפילו אני שאני אופטימיסט, בלתי נלאה, הסתכלתי ואמרתי, מה צריכים אחד כמוך כאילו בזה שיתפל בנדלן? והיום אני אומר לך, אני יודע, שכל הזמן אומרים לי, תשמע, יש לך מישהו שיתפל לי בה, ואני אומר להם, תשמעו, אין לו זמן. ואין עוד אחד גם באמת שעושה את זה במיקור חוץ, אני חושב שזה... זה... אז אתה רוצה רגע לתת טיפ לזה, למי שרוצה לעשות שינויים
אז
בחיים?
אז אני ממרום גילי, שהוא לא ממש צעיר, כמו שאתה יודע. אני חושב שאני ואתה נפגשנו, לפחות פעם או פעמיים, שנינו,
בצמתי.
באותם התלבטויות של שינויים.
נכון.
ובסופו של יום, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מפחידים בחיים, בטח אנחנו מדברים רק על החיים המקצועיים, אבל אני פוגש ומדבר עם כל כך הרבה מנהלים ואנשים שנמצאים בצמתים, ואני תמיד אומר להם, לא טוב לך, תעשה שינוי. ומקסימום, במקרה הכי גרוע, תצליח.
כן, לא, אבל אתה יודע, זה, אתה יושב בתוך כלוב של זהב, וזה תפקיד שכיר, בכיר וכו', וזה. אבל זה באמת... זה קשה לצאת מאזור נוחות למדבר ולהתחיל לאסוף לקוחות, להתחיל להסביר לכולם למה צריך וכו'. אבל זה באמת במקרה שלך.
ואני, מי שמנסה מצליח.
נכון.
ולחזור, וזה היה המוטו שלי כשהלכתי ועשיתי את השינוי. אמרתי, באמת, זה משהו שיש לי ויז'ן עליו, ויקח לי שנה, ייקח שנתיים, ייקח שלוש, אני אצליח. ואתה אותו דבר. אבל מקסימום, לא. נחזור להיות רואה חשבון משהו אמר.
אני
חושב שאתה, ואני חושב שאתה עשית את אותו דבר. ישבנו ודיברנו. האם לעזוב, האם לעשות, האם לפתוח חברה, וזה בהחלט דברים, הם לא פשוטים.
אצלי זה מתחבר למקום הזה, שאם אני מפסיק להתרגש, אז אני פשוט זז הלאה. זה לא משנה מה המחיר, ויש מחירים, וזה לא קל. ומצד שני, בצד המקצועי, אני מזהה פה צורך בלתי רגיל לניהול מקצועי, ברמה אחרת ממה שמקובל היום, בראייה ארוכת טווח, בשוק שהוא לא רואה ארוך טווח, ואני שואט לכיוון הזה, ואני אומר לך שאני מתרגש מכל רגע. וזהו, וזה סימן שזה הכיוון הנכון.
אז זה הכיוון הנכון, שנינו משוכנעים.
סיפור לי פה שנשארו 43 סניפים של קופיקס, אני לא חושב שנשארו, אני חושב שהם...
זה לא 43 סניפים של בתי קפה, יש שם, זה הפך להיות רשת של סופרמרקט.
סופרים, זה מיקס כזה, וכאלה שהורידו את השלט וכו', וזה נכון. מיכה, אנחנו נמשיך במרכאות להתקוטט בחיף, יש שאומרו, בהזדמנויות כאלה ואחרות. כיף גדול, באמת. שמע, תראה, אנחנו כל הזמן נפגשים וגם מתרגשים ממה שאנחנו עושים. אני חושב שיש לנו זכות גדולה. תעשו שינוי, זה משתלם, זה שווה את המאמץ, זה שווה לצאת מאזור הנוחות.
לא לפחד.
לא לפחד. כן. תודה רבה לך, חברי האהוב והמקצוען.
תודה רבה לך, בני חליף.
היה כיף גדול. גם לי.
פחדתי, חששתי.
אבל
נראה לי שהיה בסדר.
מטורף, תענוג.
סודות מאחורי חלונות הראווה, בהגשת בני חליף. הפודקאסטים של 103 FM.